סליחה שזה קצת יותר מבולבל.
שם בארץ החדשה כל הפקידים לובשים מדים מקושטים, מכנסיים צהובים, מעילי קסקס לבנים, ומי שירצה ללבוש קפוטה שילבש, לא נפריע, רק ננהיג את עיקרי ההיגיינה המודרנית לטובת
ואני מתכבד להזמין לבמה את הרב אורי שרקי, רב קהילה בירושלים, מרצה בכיר במכון מאיר, ויושב ראש ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח.
שלום, ערב טוב, נשתדל לעמוד בדיוק בשבע הדקות. מכיוון ש... נאמר כבר שחייבים להתייחס לנאמר מקודם, אז נשתדל לא לעשות את זה, אבל אני לא יכול שלא לשתף אתכם בתחושה שלי עד כמה שהנאומים הקוסמופוליטיים הם כל כך יהודיים. אבל אם אנחנו מדברים על האוטופיה שלי, והרי על זה נבקשתי לדבר, אני אמרתי מראש למארגנים שאני אגיד דברים משעממים, קלאסיים, הייתי אומר שבלוניים לחלוטין. עכשיו כמובן ש... כל אחד יבחר האם זה מדבר אליו או לא מדבר אליו, ומה, הוא בעצם מדבר כמו שתמיד דיברו. בכל זאת, האוטופיה שלי היא תנכית. אני אומר כבר מראש שהחזון של התנך, אם תרצו היהדות, החזון ביחס לחברה האנושית, בין של עם ישראל, בין של כל העולם, החזון הזה מעולם לא התממש. ואנחנו עוברים לאורך כל הדורות, אנחנו רואים שאם יש איזושהי תמונה שעמדה לפני עיניו של משה רבנו או אברהם אבינו, אנחנו נראה שהחזון הזה מעולם לא הצליח להתממש, וכנראה אנחנו עדיין בתוך מה שאוהבים לכנות בפילוסופיה סינתזה דיאלקטית לקראת המימוש של אתה מכיר את המושג של דיאלקטיקה, אתה בא מהמקום, סינתזה דיאלקטית לקראת המימוש אולי האידיאלי של הדבר. אם כי העם היהודי יש לו איזה מחלה, שכיוון שהוא עם הנצח אז הוא לא מפחד מדרך ארוכה לצערנו, ולכן הוא תמיד מוכן לדחות את המימוש של הרעיונות שלו. אף על פי כן צריך להבין קצת על מה אנחנו מדברים. התורה מספרת לנו שהקבוצות האנושיות הגדולות נקראו בראשית דרכן בשם משפחות, משפחות האדמה. אלה בני שם למשפחותם, בלשונותם, ואחר כך בארצותם לגוייהם. כלומר, התורה מתארת לפנינו איזושהי דרדרות של המבנה האנושי ממשפחה לגוי. משפחה, מערכת היחסים בין משפחות זה מערכת יחסים של שלום. בני אדם, משפחות, מתחתנים זה עם זה, מחליפים דעות, יוצאים לביקניק ביחד. זה נחמד. בין משפחה למשפחה. לפעמים יש מלחמה בין המשפחות, אבל באופן כללי, המשפחה זה מבנה שמאפשר שלום. ברגע שמדובר על גויים, בארצותם לגוייהם, הטריטוריה יצדה את הגויות, דיינו, בשפה התנכית, הלאומיות. והמערכת היחסים הבסיסית בין גוי לגוי זו המלחמה. עד כדי כך שהנביא מתפעל ואומר לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אז משמע מזה, שפרוש התפיסה התנכית היא שהגוי חי במלחמה עם הגוי השני. גוי במובן לא של אדם פרטי, אלא של אומה. על רקע זה מופיע חזונו של אברהם אבינו. לך לך, מארצך, מולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשכה לגוי גדול. מה, עוד אחד? לא מספיק לנו כבר 70 שעושים מלחמה זה עם זה? אבל לך יש ייעוד מיוחד, ונברחו בך כל משפחות. כלומר, אתה תהפוך מחדש את גויי הארץ למשפחות האדמה. וכל מי שקרא את ההפטרה של סוכות בזכריה פרק י"ד רואה שאחרי המלחמה האחרונה של ההיסטוריה הגויים חוזרים להיקרא בשם משפחות, משפחת מצרים אשר לא יעלה מכל משפחות האדמה וכו'. במילים אחרות, אנחנו הלאומיות היחידה שהיא לגיטימית מבחינה מוסרית, כי זאת הלאומיות היחידה שאיננה הרחבה של האגואיזם לממדים לאומיים, כי אם לאומיות שיש לה ייעוד אוניברסלי. אל תחשבו שהדברים האלה הם דברים של מה בכך. אני עדיין בתוך השבע דקות, נכון? הדברים האלה אינם דברים של מה בכך. אנחנו היום במצב של חירום ממש ביחס לגורל של האנושות כולה. אפשר להגיד שכולנו אותו דבר, אבל כולנו עכשיו נתונים בהתנגשות ציוויליזציונית שאין כמוה. הביטוי התנגשות הציוויליזציות הפך להיות פופולרי בזמן האחרון. אנחנו היום נמצאים במלחמת עולם שלישית, אומנם בלי טנקים ומטוסים, בדרך כלל. אבל על מה המלחמה? בין המערב לאסלאם. זאת, אלה בעצם הם שני המוקדים שמנסים להוביל היום את ההגמוניה על התרבות האנושית. והמלחמה הזאת לא תיפסק מסיבה פשוטה, כי היא מלחמה ערכית. העולם המערבי ירש מהפילוסופיה היוונית את הרעיון שהאדם במרכז כל היש. מה עם אלוהים? הוא בפריפריה. ומה האסלאם אומר? שזה גידוף, שאלוהים הוא במרכז הכל. מה עם האדם? הוא בפריפריה. ולכן ההתנגשות הערכית היא בלתי נמנעת. מדובר פה בשתי שיטות אנטיתטיות לחלוטין. איך יבוא הפיוס? או על ידי שאחד ינצח את השני באופן כוחני, או על ידי שימצאו נוסחה מאחדת. הנוסחה המאחדת הזאת נמצאת פה, בציון. כלומר, היהדות מלמדת כעובדה קיומית, לא כעובדה אידיאולוגית, תיאולוגית, אלא כעובדה קיומית, שלא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם, המפגש ביניהם, הפנים על פנים הזה, הוא האידיאל האוטופי של היהדות, כשהחברה הישראלית קרואה להצליח במשימה הזאת, להראות כיצד יכולה להיות השראת שכינה של בורא העולם בתוך החברה האנושית, ושחיים בהרמוניה. ההרמוניה הזאת תוכל לפייס את האנושות. אנחנו היום עומדים במצב שבו ישנה תביעה אוניברסלית לדעת מה המסר של היהודים עבור האנושות. ולכן לא בכדי החלטת אונסקו היא מאוד משמעותית מבחינה זו. אני כל כך מודה לאונסקו. אני כך חשבתי בזמן האחרון שאולי יצאנו מהמרכז של ההתעניינות של העולם. פתאום גיליתי שכן, מחדש. כי ברגע שהאנושות המאורגנת במוסדותיה דואגת לשקר את השקר היותר גדול שיכול להיות ביחס למרכז הפנימי ביותר של העם היהודי ומלך של האנושות, בזה היא מוכיחה שהשאלה הזאת מטרידה אותה. אז בסדר, אנחנו סנועים על כולם, כולם סנועים אותם, מצוין, אבל מי שאני יכול לסנוע אותו, סימן שאני גם יכול לאהוב אותו. אם אתה שונא אותי, סימן שנמצאים כאן הגרעינים של האהבה. אז בעצם עלינו אולי לחשוב מהו בעצם המסר שמצפים מאיתנו מאות העולם. כפי שאני אמרתי לקבוצה של דיפלומטים לפני שהם יצאו לחוץ לארץ, הוזמנתי על ידי משרד החוץ, אמרתי להם, אל תחשבו מה אתם חושבים על היותכם יהודים. תחשבו מה חושבים עליכם בתור יהודים, מה אנחנו מהווים בתת מודע הקולקטיבי של האנושות, מהם המיתוסים ששוקעים במעמקי התת מודע של בני אדם ביחס לעם היהודי. ואל תחשבו שלהיות עם ישראל זה דבר מקרי, זה דבר שהוא משמעותי מבחינת התרבות ומבחינת מיתוסי היסוד של בני האדם. עלינו אם כן לחשוב מה יש לנו לתת להם. והדברים האלה הם לא פשוטים. זה אולי בגלל זה גם שאני קצת הקמתי את המרכז הזה, המרכז העולמי לבני נוח, שמבאר את המסרים האוניברסליים של היהדות. מהו המסר הזה? אני אגיד את זה בקצרה כדי לא לחרוג מהשבע דקות. כשגויים שואלים אותי, תגיד, מה אתם מוסיפים לעולם, אתם היהודים? הרי מה שאתם אומרים שבע מצוות בני נוח וכדומה, זה המוסר האוניברסלי, אתם לא מלמדים אותנו שום דבר חדש. אני תמיד אומר דבר אחד, אנחנו מספקים את הערובה, ערובה באלף, אלף רש וב בית ה, אמתי, קובוץ, דגש בבית. העולם דומה לבית שיש לו תקרה, וזה חשוב שתהיה תקרה. אי אפשר לאדם לחיות במגע מתמיד עם האינסוף. לא יודע אם מדברים פה על אורות וכלים, אבל אי אפשר לחיות במגע מתמיד עם האינסוף. אז אין יציבות לנפש האנושית. לכן זה טוב שיש מחסומים בפני האלוהים. אבל אי אפשר גם לבית להיות לגמרי אטום. צריך עברור, צריך ערובה. צריך מישהו שינקה את הערובה הזאת. אנחנו היהודים המנקים של הערובה של העולם. לכן לפעמים גם היהודים קצת שחורים בגלל זה. תודה רבה.